ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בואו נתאפס חזרה ונעשה לעצמנו סדר ואיפה אנחנו נמצאים ומה בדיוק קורה. מערכת הנבואות על הגויים היא חלק בלתי נפרד מתפקידו של ירמיהו. כך נאמר בהקדשתו לנביא, נביא לגויים נתתיך. וזה מיוחד, לא, אנחנו לא מוצאים את זה אצל הרבה נביאים אחרים. אצל ירמיהו אנחנו מוצאים נביא לגויים נתתיך. הסברנו בשם רב צודק יסוד גדול מאוד, הסברנו זה בנבואת מואב, שיש 70 אומות, בכל אומה יש איזשהו תפקיד, ואם אומה לא ממלאת את תפקידה, אז הנביא צריך לקרוא לה לסדר, כי כל אחד יש לו, יש פה עולם, העולם הזה מורכב, העולם הזה צריך להיות מסודר ומאורגן ולתת את הדעת על, על כל מה שקורה בו. ולכן, למרות שהנביא זה כבר כל תפקיד מיוחד לעם ישראל, בכל אופן יש כאן איזה עניין מיוחד, יש כאן איזה עניין מיוחד כלפי האומות כולם. בפרק חפהל בירמיהו, תפתחו אותו לרגע, ירמיהו חפה, נזכרו למעלה מ-20 אומות שירמיהו אומר שנבוכדנצר יטפל בהם. למעלה מ-20 אומות, אפשר לעזור משהו עליהם? בבקשה, לא אומרים פה רזים ורזים ולא אומרים פה סתם יהודים שותים, לומדים תנ"ך, אז אם יהודי כמוך מצטרף אלינו, אנחנו בפרק מ"ט, ממש בסוף סוף ירמיהו, בנבואות על הגויים, היום אנחנו עוסקים באדום. אז בקיצור, בפרק כ"ה, אם תפתחו בפרק כ"ה, נזכרו למעלה מ-20 עמים. למעלה מ-20 עמים בפרק כ"ה, ואמרנו, התפקיד של ירמיהו נביא לגויים נתתיך. תסתכלו. אנחנו בפסוק י"ח, בפסוק י"ח, תראו מה כתוב. את פרעה יש פה מניין של כל המניין של כל האומות וכל הגויים וכולי וכולי. מלכי זמרי, אילן, מדי, מלכי הצפון, הקרובים, הרחוקים, אדום, מואב, צידון, בני עמון, צור, עוץ, מלכי פלישתים, מצרים, למעלה מ-20 אומות מנויים כעמים שנבוכדנצר, שירמיהו, אמורים לבוא ולהתייחס אליהם. אנחנו נמצאים אחר מפרק מ"ו, אחר מפרק מ"ו, אחרי שדיברנו על רצח גדליה בן אחיקם, אחרי שדיברנו על רצח גדליה בן אחיקם במצרים, אחר מפרק מ"ו עסקנו בנבואה על מצרים, בנבואה על פלישתים, נבואה על מואב, שהיא נבואה ארוכה מאוד, ואני כמובן מבקש מכן, בעקבות הסיור שהיינו בו בשבוע שעבר, להפעיל את הראש הגיאוגרפי. מצרים, דרום מערב. אתה ממשיך הלאה, פלישתים, שפלת החוף. אתה יורד חזרה, מואב, עמון, אדום, שנעסוק בהם היום. בעזרת השם בשבוע הבא, דמשק, קידר, אילן, זאת אומרת, אזור עיראק, סוריה, זאת אומרת שהנביא לא אומר סתם נבואות, הנבואות האלה מסודרות בסדר גיאוגרפי, המרכז זה ארץ ישראל, נבוכדנצר בא להחריב את ירושלים והוא עשה את זה, אנחנו נמצאים פה שנתיים, שלוש שנים אחרי חורבן בית ראשון, אלה נבואות שירמיהו יכול להיות להתנבא את חורבן כשהוא היה במצרים, כשהוא ירד עם שארית הפליטה, אבל מכיוון, מה ההגדרה של נבוכדנצר? הקדוש ברוך הוא קורא לו עבדי, הוא עבד השם, הוא זה שנועד לבצע את המשימות שהקדוש ברוך הוא נותן לו, אז המשימות הללו מתבצעות, והנביא ירמיהו, שהוא זרוע הביצוע של הקדוש ברוך הוא מתנבא על כל הגויים האלה איך נבוכדנצר יבוא ויחריב אותם ויערוס אותם. וראינו שעל מואב, והתקשרו לזה, מה פשר הנבואה הענקית הזאת על מואב, על כל העמים, גם על אדום, אנחנו נראה פה היום יחסית נבואה ארוכה, לכן עדיין לא נסיים את הפרק, אבל בעזרת השם אנחנו מתקדמים בו. וזה הסדר, זה המשמעות של הדברים. הקושי הגדול, למדנו את החלק הראשון של הפרק בפעם הקודמת, שזה היה פסוקים א' עד ו', דיברנו על עמון, ראינו ששני בני לוט, מואב ועמון, סמוכים אחד לשני. אני מבקש היום לעסוק בפסוקים מז' עד כ"ב. אבל גם אותם אני מציע לחלק לשניים, כי נדמה לי, ואנחנו יכולים להבין את זה טוב ותראו את ההתבוננות של הנביא, אנחנו מדברים על אדום, אז אנחנו מדברים על אדום הגיאוגרפית. אדום שישבה בסמוך לארץ ישראל ועשתה צרות. אבל כשאנחנו מדברים על אדום, אנחנו מדברים על הגלות הרביעית, אנחנו מדברים על הנצרות, אנחנו מדברים על מה שהתפתח, ותכף נראה את הדברים של אברבנאל, שהיה מדינאי והיה שר, איך הוא ניתח את המאבקים בין האסלאם לבין הנצרות, דברים שהכרנו אולי לפני 900 שנה ממסעי הצלב, ואנחנו מכירים אותם היום עוד פעם. האסלאם שמשתלט על אירופה, הטרור שמשתלט על אירופה, זה באיזשהו מקום מאבק בין האסלאם לבין הנצרות, מי ישלוט בכיפה ומה יקרה. ונדמה לי שמתבוננים בפסוקים, אז אפשר לראות שיש פה שתי נבואות. יש פה נבואה על אדום ההיסטורי, אתם אנשי אדום שיושבים פה ליד ארץ ישראל, אם הוא חמד כבר יבוא בזה. אבל ירמיהו הוא נביא, הוא רואה מרחוק, הוא רואה בדיוק מה יקרה ואיך יקרה וכו'. אז אני מבקש שכולנו נשים את האצבע בפסוק ז', ואנחנו נתבונן בנבואה הראשונה שהיא עד פסוק י' ג'. ומה כתוב? בוא נקרא, לאדום. כה אמר השם צבקות, האין עוד חוכמה בתימן, עבדה עצה מבנים, ישרחה חוכמתה. עכשיו, כדי שבאמת נבין על מה אנחנו מדברים, אז בואו נראה לרגע במקור מספר 8. זה לא סתם שנפל ל-8, אלא זה המשך של המקורות מהפעם הקודמת. למען האמת, שניים או שלושה מקורות היו בדף הקודם, והעברתי אותם לפה, כי חשבתי שנספיק יותר והספקנו פחות. אז אברבנאל, סתם כך, כל מי שלומד את הפירוש שלו, אנחנו יודעים, הזכרנו את זה כמה פעמים, בתורה זה אחרת. אבל בנח, לעולם אברבנאל שואל 6 שאלות, על כל קטע. הוא שואל 6 שאלות ומתחיל להשיב עליהן. עכשיו, אברבנאל היה שר בממשלת ספרד לפני הגירוש, והוא כמובן, אפשר לראות את זה בפרשנות שלו, אין לתורה ואין לנביאים, שעניינים של מדיניות וממלכתיות וכולי, תופסים אצלו מקום מאוד מרכזי. אז תראו במקור מספר 8, זה אברבנאל בפרק שלנו בפסוק ז', כפי שכתוב בכותרת. לאדום כה אמר השם צבקות וגומר, עד כי הנה קטון נתתיך. דעת הרב אברהם בן עזרא שכל נבואת אדום נאמרה על ארץ אדום הסמוכה לארץ ישראל ועל החורבן שעשה בנבוכדנצר מלך בבל. אמנם הרב רבי דוד קמחי בענייננו הרד"ק סבר שאדום הנאמר בנבואה הזאת הוא אומת הנוצרים המכונים היום אצלנו היהודים בשם אדום, ושהיא כולה נבואה לעתיד לבוא מהחורבן שתהיה ברום ראש האומה. ושני הדרכים בכללות הנבואה הזאת בלתי אמיתיים בעיניי. אומר אברבנאל, אני לא מקבל לא את אבן עזרא, לא את הרד"ק. סתם צריך להבין דבר. אנחנו, אחד הדברים שתורה שבעל פה מבוססת עליהם, שלעולם הקדמונים הם הקדמונים ואנחנו ננסים על גבי ענקים. הכלל הזה לא קיים אצל אברבנאל. אברבנאל מסוגל לחלוק אפילו על דברי חז"ל. דוגמה, כתוב ששמואל נהיה זקן, הגמרא אומרת ששמואל נפטר בגיל 52, עושה חשבון, אברבנאל אומר לא, בגיל 70. אז אם אנחנו היינו אומרים את זה, אז היו פותחים את החלון וגומרים איתנו את העניינים. אבל אברבנאל הוא חולק בכל מיני מקומות, וגם פה הוא אומר, אבן עזרא אומר כך, הרד"ק אומר כך, צריך לסתור בין אבן עזרא והרד"ק, שפחות או יותר בני אותה תקופה, לבין אברבנאל, בין 300 ל-400 שנה. זאת אומרת, הוא הרבה אחריהם, וממילא הסטטוס הזה. אומר אברבנאל כך, וכיוון שלא נוכל, דילגתי פה, לכן יש פה 3 נקודות, אברבנאל מאוד ארוך. וכיוון שלא נוכל לפרש הנבואה כולה, לא כדרך הרב רבי אברהם בן עזרא ולא הרד"ק, ראוי שמקצתה נפרש בדרך אחד ומקצתה בדרך אחר, כי הנה בתחילתה אין ספק שהתחיל הנביא לייעד שיעבור כוס נבוכדנצר על אדום, כמו שאמר שם האומות אשר סביבות ארץ ישראל. ועל זה אמר, האין עוד חוכמה בתימן עבדה עצה מבנים. זאת אומרת, תכף נחזור לפסוק הזה. רוצה לומר, איך היה הדבר הזה שאדום נמוכל להימלט נפשו מיד מלך בבל? האם עבדה חוכמת חכמיו של אדום? וימי בתימן וארץ אדום היו תמיד חכמים ובעלי תחבולות, ובהם תעשה מלחמה בין בני אדם. וכמו שאמר, ועבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר יסר, ואיך אם כן עבדה עצה מבנים, רוצה לומר מנבונים ואנשי בינה, כי באמת נשרחה, כי באמת נשרחה ונתקלקלה ונבאשה חוכמתם. אומר אברבנאל, כשאני מתייחס לנבואה על אדום, אני לא מקבל דעה א', לא מקבל דעה ב', אני ממציא דעה מעצמי. ומה אני אומר? אני אומר, הפסוקים לצורך העניין בין זין ג', הם מדברים על אדום הגיאוגרפית שנמצאת ליד ארץ ישראל, ונבוכדנצר במסגרת מסע הכיבוש. שוב, שאותנו מעניין חורבן בית ראשון, אותנו מעניין מה שקרה פה בירושלים בחורבן הבית וכו', זו הנקודה המרכזית והמשמעותית, אבל צריך לשים לב מה קורה פה מבחינה פוליטית בכל האזור. ובכל האזור מסתבר שמואב חרבו, ועמון חרבו, ואדום חרבו, ופלישתים חרבו, ומצרים חרבו. לא הייתה איזה מציאות של מקום שנשאר עומד על תילו. הקדוש ברוך הוא החליט לעשות סדר עולמי חדש. אז אנחנו הנתינים של ריבונו של עולם, אז עלינו הכי מדבר חורבן הבית וירושלים וכו' וכו'. אבל הסדר העולמי הזה הקיף את כולם. אז אומר אברבנאל, הנבואה של ירמיהו בתחילתה מתייחסת לאדומים שנמצאים פה ולנבוכדנצר מטפל בהם. אבל מה קורה, תראו בפסוק י"ג, ואומנם אומרו עוד, כי בי נשבעתי וגומר עד סוף הנבואה, הנה ובלי ספק ייעוד לעתיד לבוא, כי הנה כאשר אלה השם לנביא חורבן ארץ אדום על ידי נבוכדנצר, שזה קרה בשעתו, הראו אחריו גם כן חורבן אחר, שיבוא על זרע אדום ואוכלוסיו אשר נתיישבו באיטליה, שהם הנקראים היום הזה אדום, ובעבור שהיה ראש ממשלתם ואמונתם ברום הרמתה, לכן אמר חטא שלום עניין נבוכדנצר, כי בי נשבעתי נאום השם, כי לשמה לחרפה לחרם ולקללה תהיה בוצרה. מה זה בוצרה? שהיא רומי, כמו שזכרתי, בכל עריה תהיינה לחרבות עולם, אחרי שתחרבנה בזמן הגאולה ליושב בהם אדם עוד וכו'. וזו למעשה, הגלות הרביעית, זה המשמעות של הבית המצונזר במאוש צור. מה אנחנו אומרים? חשוף זרוע קודשך, וקרב קצר ישועה, נקום נקמת דם הרבך מאומה הרשעה. מי זו מה לשעה? זו רומי, שהגלות שלה היא מתארכת ומתארכת ולא נגמרת. אז אומר לנו אברבנאל, וכך אנחנו לומדים את הפרק, שיש פה שני דברים. עכשיו בוא נחזור לפסוק, בוא נחזור לפסוק ז', לאדום. כל הראשי צבקות. האם עוד חוכמה בתימן? למה זה נקרא תימן? אז אומר רש"י, מקום מספר 9 בדף שלפנינו, אדום בדרומה של ארץ ישראל, כמו שנאמר, והיה לכם פאת נגב ממדבר צין על ידי אדום. אז תימן זה ביטוי לחלק הדרומי של ארץ ישראל. אבל הרד"ק מביא רעיון אחר, למקום מספר 10. וכן נאמר בנבואת עובדיה, והעבדתי חכמים מאדום, נראה כי חוכמה נמצאה בהם, ובעת רעתם לא תועילם חוכמתם. ותימן הוא מבני אליפז בן עשיו. עשיו הוא אדום. אז ממילא תימן אומר עצפו געתם כנס וכו' וכו' כל מה שמופיע בסוף הרשם והישלח. אז כל אלופי עשיו. אז ממילא אומר הרד"ק בניגוד לרש"י, הוא אומר מה שכתוב פה תימן, כי רוצים להביע את אדום, ומכיוון שתימן הוא אחד מבני עשיו, אז קוראים לו בעניין הזה, ותראו שהרד"ק מיד מסייג את דבריו. אבל תרגום ירושלמי בדרומה, זה מה שרש"י לקח, שמדובר בדרומה. עכשיו, יש פה שני נתונים לא ברורים בפרק הזה. מה? חכמים
פרשת שבוע, המקור הזה של תימן זה דרום.
מהמשל, מהיריות, נכון, לפיית הנת בתימן וכו' וכו'. אני גם לא יודע למה למדינת תימן קוראים תימן, האם היא נמצאת בדרום של משהו, האם זה הרעיון שיש פה. עכשיו יש פה שתי נקודות לא פתורות בפרק הזה. נקודה אחת, אין בשום מקום בחז"ל, סליחה, ביטוי יומרני מדי, בוא נאמר, במקומות שחיטטתי בהם וחיפשתי ועשיתי, לא מצאתי, וגם המפרשים אומרים שהם לא מצאו, איזה חוכמה הייתה להם? מה, הם היו אימפריית הייטק? הם ידעו להתעסק בכלי נשק? מה היה הדבר? אנחנו מוצאים בכל מיני מקומות אומות מסוימות שהתמחו בתחומים מסוימים. אתה יכול להגיד, היה להם זה, כי מה הנביא אומר פה? כל השם צבקות. אין עוד חוכמה בתימן. זאת אומרת, הייתה להם כזאת חוכמה. מה, נבוכדנצר בא, מה הוא יכול עליהם? הם היו צריכים לנפנף אותו מכל המדרגות. והם הצליחו, אין להם חוכמה איך להילחם. עבדה עצה מבנים, נשרחה חוכמתה. החוכמה כאילו נשרחה, התקלקלה, השתמשה. ומה הוא אומר? נוסו, אופנו, העמיקו לשבת יושבי בדן. בדן זה גם שם של עיר. כי אין עשה ובאתי עליו את פקדתים. זאת אומרת, חיסלו אותם לגמרי. תראו איך הנביא מתאר את זה, וכולכם מכירים את הדברים הללו, כי יש פה נקודה מאוד מעניינת בהבנת הנבואה. מי מכיר את הפסוק עם בוצרים באו לך וישירו או לילות עם גנבים בלילה ישחיתו דיין? זה פסוק שמופיע כמעט בצורתו ובלשונו בעובדיה. עובדיה זה ההפטרה של פרשת וישלח. ומה אומר לנו אברבנאל? תראו בטובכם במקור מספר 11, והנה באו כדברים האלה בשינוי מעט בדברי עובדיה של ריבה על אדום. עובדיה מתנבא למעלה ממאה שנה לפני ירמיהו. אמרנו פעם שחוץ מחגי ישראל המלאכי, כל נביאי תרי עשר הם נביאי בית ראשון. אבל ירמיהו הוא סוגר את העסק, הוא בסוף, הוא ב-40 השנים האחרונות. אבל בית ראשון עמד 410 שנים, אז כל החבורה הזאת של תרי עשר הם היו נביאים קודם. וירמיהו, ואברבנאל אומר את זה, אבל זה מה שיוצא מתוך הדברים שלו, ירמיהו הכיר את נבואת עובדיה. הוא הכיר אותה, ומכיוון שהוא הכיר אותה, הוא חוזר עליה. ומה הוא אומר? שימו לב מה הוא אומר. איך הוא כביכול, לא יודע אם זאת הכוונה של כולם, אבל ככה אני מבין את העניין הזה. אם בוצרים באו לך, לא ישירו הלילות. בדרך כלל שבוצרים את הקרן, אז נשארים הלילות, נשארים כמה אשכולות של הנביאים שאפשר להשתמש בהם. אבל פה אומר להם הנביא, יבוא אנשים, מה זה בוצרים? איזה כלי עבודה יש לבוצרים? אז בוא נאמר, היום אנחנו כבר בעולם מתקדם, אז יש בטח כל מיני מכונות, אבל בזמנה מה זה היו בוצרים? ביד, פשוט היו מורידים עם איזשהו בוצרים באו לך, באים להילחם איתכם, מה, חבר'ה של זה, מה, אתם לא יכולים לנצח אותם? אם גנבים בלילה השחיתו דיין, גנב הוא פחדן, למה הוא בא בלילה? כי הוא לא רוצה להתאמת עם אף אחד, הוא לא רוצה להתווכח עם אף אחד, הוא לא רוצה שמישהו יתפוס אותו. באו לכם כמו גנבים בלילה, למה כל כך מהר נפלתם? כי אני חשפתי את עשיו, אומר הקדוש ברוך הוא, גיליתי את מסתרם ונחבא לא יוכל, אי אפשר להתחבא יותר. זהו שידת זרעו ואחיו ושכניו הם אלינו. יבואו חיל נבוכדנצר, יבואו חיל בבל, לא שלחו את היחידות הכי מובחרות שלהם, ובכל אופן הם יחסלו, הם יגמרו את כל החכמים האלה ואת כל האלה שחשבו, ואיך הם יבואו? בכוחות חלשים, אף אחד לא כלום, אבל הם לא יחזיקו מעמד. עזבה יתומך, אני החיה, ועל מנותיך עליי תבטחו. זאת אומרת, הוא רוצה לומר פה, על מי הותרתם את היתומים ואת האלמנות שלכם? כל כך הפסדתם במלחמה שעזבתם אפילו אותם, ואני אתם מותחים עליי, לקדוש ברוך הוא, עליי תבטחו. כי כה אמר השם, הנה אשר אל משפטם לשתות הכוס, שתו ישנו, ואתה נקו תנקה, לא תנקה כי שתו תשתה. זאת אומרת, אומר הנביא לאדום, אתם אחים של בני ישראל, הלומך עשר ליעקב, והרב את יעקב את עשר סניתי. אתם את דור אתם צאצאים של עשר. עשר הוא האח הקרוב, הוא היה צריך לעזור. אתם רואים שנבוכדנצר בא ושוטף את כל ארץ יהודה, ומגנים את כולם, ומחריבים את בית המקדש. אז מה חשבתם? מי יבוא לעזור להם? תראו את המשמעות של הפסוק הזה. צריך כמובן לקרוא אותו בסימני פסוק מתאימים. כי כל אמר השם, הנה אשר אין משפטם לשתות הכוס שתו ישתו, אלה שלא אשמים בכלום, הם יקבלו עונש, ואתה הוא נקו תנקה, ואתם אנשי אדום חושבים לצאת בשלום, כי אתם חכמים, ויש לכם מקום נחמד וכולי, לא תנקה כי שתו תשתה, אתם תקבלו את העונש שלכם על זה שלא עזרתם לאחים שלכם. לעם ישראל, היהודים, הייתם צריכים לעזור להם. כי וי נשבעתי נאום השם, כי לשמה, לחרפה, לחורף ולקללה תהיה בוצרה. בוצרה זה עיר הבירה של אדום. זבח להשם בבוצרה, הפעם אמרנו את זה באגדתות, זה מופיע בסמירות שבת. רק אל תפתו אותי להתחיל לדבר על זה, כי אנחנו עוד פעם היום לא נגמורים אדום. וכל עריה תהיינה לחורבות עולם. ופה יש דבר, אנחנו לומדים את זה הרבה זמן, אז אי אפשר לזכור, בכל הנבואות האחרות על העמים, ירמיהו מתנבא שכמו שעם ישראל אחרי 70 שנה יחזור, גם הם יחזרו באדום, משום בגלל שהם אחים, כי בי נשבעתי נאום השם, כי לשמה לחרפה לחורף ולקללה תהיה בוצרה, וכל עריה תהיה לה לחורבות עולם. הכל יחרב, הכל יארס, אין להם שום סיכוי. ושימו לב לדגש הזה, זה דגש משמעותי בניגוד לנבואות האחרות. תסתכלו את הרד"ק בפסוק י"ב. כי חומר השם, הנה, השם אין משפטם לשתות הכל שאתו אשתו, רוצה לומר, אין משפטם כי אין העונש מוטל עליהם, כמו שהוא מוטל עליך בעבור כישראל אחיך, כי כל האומות לקו בעונש שהראו לישראל, ואדום שהיה אח לישראל, לא היה לו להרע לו, אלא לעוזרו באשר יוכל. וכן אמר בנבואת עובדיה, מחמת, מחמס, אחיך יעקב תחסך מושך, תחסך מושך וניקרת לעולם. לפיכך, משפט אדום לשתות כוס החימה יותר משאר האומות. ובכלל הפרשנים כתוב שלכן יבנו מחדש. אין להם כי באיזשהו מקום, הרי מה עושה ירמיהו? נחשוב לרגע על הסיטואציה. ירמיהו לפני החורבן אומר, רבותיי, יש לי קשר עם ריבונו של עולם, אנחנו חייבים לעזור את המקום, ללכת לבבל, וזהו, והכל יהיה בסדר. בעוד 70 שנה אנחנו חוזרים. אמרו לו, בעוד 70 שנה? מי שמכן ייתן הלוואה למישהו שיחזיר לו בעוד 70 שנה? אומר ירמיהו, רבותיי, להשקיע בנדל"ן, קנו בתים, קרקעות, הכל, כדי להראות שהציווי הזה עומד להתקיים. הוא אומר, בואו נשקיע בנדל"ן, כי אנחנו חוזרים לפה. וממילא זה נותן להבטחה האלוקית איזושהי עוצמה ואיזשהו תוקף. כל הנבואות של ירמיהו על הגויים, הוא מנבא להם את אותה אופטימיות. הוא אומר, אתם תחזרו למקום שלכם, כל אחד בזמנו, בעיתו, במקומו, בעניינו וכו'. אדום, אתם משהו אחר. הייתם צריכים לעזור לו. אדם מצפה שאח שלו יעזור לו, ולא שיעשה לו בלגן כמו כולם, וממילא יקרה הדבר הזה. אמרנו שזה מאוד מאוד דומה לנבואת עובדיה, ממש ביטויים, ביטויים מאוד, מאוד משמעותיים. ושימו לב לנקודה אחת שראוי להתבונן בה, בפסוק י"ב, כי כה אמר השם. אני חושב לעצמי שאומות העולם שומעות נביא מישראל, שהוא אומר להם, תשמעו, אתם תחרבו, אתם זה, אתם זה. מסתם חשבו, סתם, רע ליהודים, רוצה גם שיהיה רע לגויים. מי אומר שזה נכון? אז באיזשהו מקום ירמיהו משחיל פה ככל על השם, אני לא אומר את זה מעצמי. זה לא איזו המצאה שלי, זה לא פתאום אני בא, חלמתי חלום מה, והנה אני עושה את הדברים האלה. ככל אמר השם, זה דבר השם ממש במפורש, בצורה מסודרת ומאורגנת, והדבר הזה הוא זה שמוביל אותו, וממילא אין להם... זה מכוון, הדבר הזה הוא מכוון במיוחד, ולכן צריך להתייחס אליו בהתאם. החלק... ילמד כבודו פרשת בסוגיית נביא, איך נביא מאמת את עצמו ומה הוא עושה ואיך יודעים שהוא נביא אמת וכו'.
אז הם יסו שהוא אמת והם לא
יקשיבו
לו בכל?
כן, הוא אמר דברים כואבים, הוא אמר דברים כואבים, והדברים האלה הפריעו להם.
גם ישראל הקשיבו
לירמיהו. ולא רצו, כן, גם ירמיהו, מי שם אותו בחצר המטרה? בחצר המטרה שמו את ירמיהו כשיהודים נחמדים מאוד שלטו פה בירושלים. וזה כאב להם, הם לא רוצים לשמוע. החלק השני, זו הנבואה השנייה, זו הנבואה השנייה לדום, וזה כבר נבואה לדום ההיסטורית. ואני רוצה לפני כן לראות איתכם יחד את דברי אברבנאל, שנותן לנו כאן סקירה היסטורית מאוד מתאים מאוד מתאים לאבא פנל, הוא נותן לנו כאן סקירה היסטורית על כל, לא, הנביא או החולה מהו, זה לא שם בפרשת ראה, אולי פרשה קודם, אבל בדברים יש שם דיון שלהם, איך יודעים אם נביא הוא אמיתי או לא.
הנביא ההוא, אבל אנחנו חלום.
כן, כן, בדיוק. כי מנסה השם את המחרת כן לדעת, יושבים וכו' וכו'. אומר אבא פנל, אני במקום 14, תראו מה זה פרשן שהוא מצוי בחצר המלכות. ואומנם הוא ראש שמועה שמעתי מעת השם מציב בגויים שרוח וגומר, עניינו מה שכתבתי בספר מעייני הישועה, ספר של אבא פנל, ובפירוש ישעיהו במקומות אחרים, שרומן, בכל אחד הנוצרים והפריז ימי גלותינו, התעוררו לעלות לכבוש את ירושלים, מפני ששם כל קדושת בדם בקבר יהושע אלוהיהם, וכמו שכבר בזמן העבר התעוררו פעמים אחרות גם לחובשה לזאת הסיבה בעצמה. זאת אומרת, אבא פנל מדבר על אירוע היסטורי שם 300 שנה לפניו, ושנקרא את זה לא מסעי עצמה. גם מסעי עצמה. מה זה היה מסעי עצמה? אנחנו יודעים שחלקים גדולים באירופה עברו מהאסלאם לנצרות וחוזר חלילה. אותו האיש שהם טוענים שקבור פה בשכנות אלינו בכנסיית הקבר, אז למעשה באותה ימין ארץ ישראל הייתה תחת שלטון האסלאם. מכיוון שארץ ישראל הייתה תחת שלטון האסלאם, הוא הנוצרי בטח מחללים את הקבר של אותו האיש שיצא להגן עליו, אז יוצאים במסה גדולה לכיוון ירושלים. בדרך נהרוג יהודים, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים. מסעי הצלב בכלל לא היה עניין נגד היהודים, היהודים הכי הרבה סבלו מהם. מסעי הצלב הייתה התקוטטות מוסלמית נוצרית פנימית, אבל מכיוון שהנוצרים היו צריכים להגיע לפה, אז בדרך שלהם כל יהודי שהם ראוי בקור, וזה הדברים שרשי מדבר עליהם, רשי בפירושו לתהילים, לא בתהילים שיש לנו שזה מצומזר, אלא רשי במעבירת הכתר של אוניברסיטת בר אילן, ששם פירוש רשי, פרופסור מנחם כהן, זה כתבי יד וכו', אבל רשי, רשי את כל המלחמה שלו בנצרות משקיע בתוך הפירוש שלו לספר תהילים. כי זה היו מסעי עצמה, זה היו דברים נוראיים. אנחנו יודעים על סליחות, לפחות אצל האשכנזים, שעלי סופה באש, זה לא צורה עירייה. יש כמה קינות בתשעה באב, שמקורה במסעי הצלב, שנכנסו לתוך כל העניין הזה. אז אומר אבא פנל, כבר היה דבר כזה, ומפני שהיום כל ארץ ישראל וירושלים תחת מלכות מצרים, מה שנקרא אצלנו תחת שלטון האסלאם, ילחמו הנוצרים ראשונה באסלאם ויגעו את כל המונה מכה מפלגת, ומזה תצא השמועה בכל ארצות המזרח והצפון שרובם ישמעאלים בין אויבי הנוצרים, וכאשר ישמעו שבאו הנוצרים מארצם והכריעו את מצרים וכבשו את ארץ ישראל וילכדו את ירושלים שהיא גם כן עיר קדושה לישמעאלים, לא כדאי להראות את זה לקני וכו' במסע ומתן שיש היום, התעוררו הישמעאלים מעצמם ויומוי של אחיו לכו ונלכה בשם אלה לנוצרים האדירים האלה וניקח להם נקמת מצרים ונוציא לידיהם העיר הקדושה, והם יתפשטו הנוצרים בכל ארצות המזרח ויבואו להחליט גם אותנו. וזאת הייתה השמועה של שמע הנביא אדם את השם, שעודיו מסבב הסיבות נתברר שהוא יעורר לבד אלה ואלה לעשות כל זה כדי לעשות משפטו בהם. הנוצרים והמוסלמים התקוטטו אחד עם השני, וזאת תהיה סיבה שהקדוש ברוך הוא ינקל בהם. ועליו אמר עובדיה, שמועה שמענו מעת השם, וציר בגויים שלוח מאלו לאלו, על הזדמנם לבוא למלחמה הזאת. וזהו התקבצו ובאו עליה, רוצה לומר על בוצרה ועל עומת הנוצרים וקמו למלחמה. וזה פסוקים בישעיהו, כי מי זה בא מבוצרה, חמוץ בגדים, מי זה? ממש יש שם תיאור של מלחמה, וגם בזמירות שבת אנחנו מזכירים את מתחלף לו בצר בבוצרה, יש שם סיפור עם יואב. וכבר ניבא יחזקאל המפל את מצרים ביד הנוצרים ואמר ביום ההוא יצאו מלאכים מלפני בציעים להחיד את כוש בטח והייתה חלחלה בהם כיום מצרים כנה בא. וכבר יורח רוח אחרי עניין לבוכדנצר, שמועה שמעתי מאת השם שהיה זה ייעוד אחר חדש אצלו בזמן רחוק, כי עניין לבוכדנצר לא יאמר ששמע אתה שמועתו מאת השם, ולא גם כן לציר בגויים שלוח, כי מי שלח הציר למי? וחלקו ונקומה מי הם אלה בימי לבוכדנצר, כי הוא היה מולך לבדו, אלא שהשמועה מה שמתחדשה אצלו עתה מהייעוד העתיד שיהיה בקיבוץ הנוצרים, והציר שילך המלאך במרוצה מפה לפה להודיע העניין והגויים המתחלפים, איך אומרים אלו לאלו קומו ונקומה עליה למלחמה. זאת אומרת, הוא מכניס אותנו מיד לתוך כל המערבולת הזאת, ואנחנו רואים עד היום הסיפור הזה הוא סיפור בלתי פתור. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הרופאים, על ירמיהו, אנחנו מדברים על פירוש הברבנאל. הברבנאל זה זבל לפני 500 שנה, הוא קצת יותר אפילו היום. אז תראו איזה זריעה היסטורית, איזה התבוננות, ואני חושב שגם היום זה ככה. היום, בשנים האחרונות, ההתחזקות האווירה של האסלאם, ממש בכל אירופה, מסגדים, דברים שאתה לא הקים אותה. אני מדבר אתכם כמו איזה אירופאי ותיק וכו' וכו', אבל אני אומר, מצד הרעיון, יצאו פה, הוא לא נמצא פה, הוא יצא משהו שנסע לפריז, אני לא, כנראה שהוא נסע, הוא לא נמצא פה עכשיו. אז...
מה אם נגיד לרב למוזיאון?
מה?
אם למוזיאון.
היה, לובר.
מה? זה התקיים שבוע שעבר.
לא הזמין אותי.
הזמין אותך? אמרו שאתה לא יכול לבוא. השם שלך נזכר והזמין אותך. היינו ביום רבי שעבר, מה זאת אומרת?
אתה לא פנה
אליי,
אני
חושב
שתקופו, אתה
לא שלמה, אני לא אקיד את זה. אפילו היה לך מקום ברכב. לקחו אותך בחשבון, אמרו שאתה יכול לבוא. טוב, עדויות מרשיות ומפלילות, לא כרגע, נראה מה, אנחנו צריכים להתקדם, חבר'ה, אנחנו לא חוסדים לאדום, אנחנו בשבוע הבא צריכים להגיע לדמשק, לאילה. אז מה הנבואה השנייה? שמועה שמעתי מעת השם, וכמובן שהכותרת הזאת, כמו שראינו באברבנאל, היא הגורם המזמן. מה התחדש פתאום? שמועה שמעתי מעת השם, וציר בגויים שלוח, התקבצו ובואו עליה וקום על המלחמה, כי הנה קטון את עתיך בגויים, בזוי באדם. כל זה מדבר על אדום. אתם קטנים, חשבתם שאתם גדולים, אתם קטנים מאוד. תפלצתך, תראו מה זה, ופה יש דבר מאוד מעניין, תראו בדף המקורות, בתרגום יונתן במקום 15, טיפשותך הטעיתי אתך. הטיפשות שלך היא זאת שהטעה אותך. זדון אישי אותך, זדון מבך, שוכנים בחד ויסלע, תופסי מרון גבעה, כי תגביע כנה של קיניך משם הורידך מרום השם. יש לך אמצעי לחימה מתקדמים, אתה בטוח שאתה יכול לנצח את כל העולם. הקדוש ברוך הוא יעשה אותך קטן כזה, הוא יקטין אותך, הוא יצמצם אותך.
בכוונה נשר.
מה?
בכוונה נשר לאדום.
נשר לאדום, למה?
כל הרומי, זה הסבל.
הסבל, שהם לקחו את זה מפה. ודאי שהם לקחו את זה מפה. והייתה אדום לשמה, שמה זה מלשון שממה. כל עובר עליה לישון וישרוק על כל מכותי הכל חדים. וואו, מה קרה פה? פעם היינו פה, היה פה משהו, היה פה זה, היה פה זה. מה מתרחש פה מתוך כל העניין הזה? כמהפכת סדום והנורא, החורבן הטוטלי שנזכר בחומש בראשית, ושכניה אמר השם לא יישב שם איש ולא יגור בן אדם. אי אפשר לגורר, כל האדמה היא גופרית ומלח, שום דבר לא יכול לצמח, לא יכול לצאת, כלום. הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נווה איתן. אריה, חיה חזקה, עולה מגאון הירדן אל נווה איתן, כי אדגיע ברגע אחד אריצנו מעליה, ומבחור עליה אפקוד, כי מי חמוני ומי יולידני ומי זרועי אשר יעמוד לפניי. לפנים היו עריות, היו נמרים, היה איזה עוצמה. הרגיע, הרגיע מלשון רגע, ברגע אחד הכל יתהפך והכל ישתנה. זאת אומרת, אני אחריב את כל המקום הזה, ממש לא יישאר ממנו כלום. לכן שימו הצד השם אשר יעץ אל אדום, ומחשבותיו אשר חשב את יושבי תימן, אם לא יסחבו צעירי הצון, אם לא ישים עליהם נביהם. זאת אומרת, צעירי הצון זה ביטוי לחלשים של האומות. אתם אדום תגיעו לכם, גם כשאתה, אם אתה שחקן כדורגל, יש הבדל אם נפסדת עם איזה אימפריה או איזה קבוצה בליגה ד' בג'לג'וליה ניצחה אותך. זאת אומרת, מה בדיוק, אני עכשיו חתול לא בג'לג'וליה, אז אתה לא נעלה. אבל אולי, לא יודע, אולי...
פשוט לא קיים לגדל את זה, 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 זה אפילו... זה...
זאת אומרת, אני משלג בו אותי פה ברבי. זאת אומרת, אתה טוב שאני אשתוק. המשפיח לא צריך להגיד כל דבר. בסדר, למדנו את זה בדרך הקשה. אז, אז בכל מקרה, אז יש הבדל, יש הבדל אצל מי אתה מפסיד. אני אומר, לא אני הלך להיבחן אצל מישהו, למדנו סרט, הוא אומר, הלכתי לרב אבינדו, הלכתי לרמזן מחדר, נבחנתי, בסדר, ישבתי אצל... אתה אומר, סתם, זה נראה אחרת. אז הוא אומר, הם לא יסחבו צעירי הצעות אם לא ישים עליהם נביהם. זאת אומרת, ישים, הנווה שלהם יהיה שממה. כי שמה ונשים, הכל זה מלשון שממה. מכל נופלם רעשה הארץ, צעקה בים סוף נשמע קולה. כמובן שאתה מסתכל במפה, אדום מושבת בים סוף. אזור תעלת סואץ וכו' בצד המזרחי. אז הוא אומר, אתם טיפלו בעוצמה כל כך גדולה שלו. כמה איזה רעש, אדום, האימפריה הגדולה. נחשוב לרגע, נפילת מגדלי התאומים. לא יודע באיזה גיל הייתם, אני זוכר באיזה מקום הייתי בבית המדרש בשבילת הכותל, שהחוצניקים התחילו לרוץ ולהגיד שמגדלי התאומים נפלו, כאילו שאני יודע מה זה מגדלי התאומים. אז בקיצור, אבל הטראומה והעניין וכל מה שהיה מסל ממש, זוכרת שעד אחר הצהריים שתקרה. ממש איפה עמדתי ואיפה הייתי. אז פה הוא אומר, נשמע קולה, הנה כנשר יעלה וידה ויפרוס כנפיו על בוצרה, והיה לב גיבורי אדום ביום ההוא כלב אישה מצעירה. אישה שנמצאת בציריה, אישה שנמצאת בחדר לידה, והיא כאובה, זה יהיה המצב של כל גדולי אדום. אתם אנשי אדום וכו' וכו'. ותראו מה אומר האברבנאל, והמרקד ב-16. ואמר כי מהפכת סדום והמורה ושכניה אמר השם, לא ישב שם איש ולגור בבן אדם רוצה לומר שתתהפך בוצרה שהיא עיר חזקה עוצמתית כמו שנהפכה סדום והמורה ושכניה שהם שם הרי הכיכר ושלא ישב באחר כך שום אדם ומזה התברר שזה הייעוד ולעתים כי עד עתה לא היה זה והנה במצרים אמר שישיב את שמותה ובמואב ובהמון גם כן אבל באדום לא אמר ככה, כי אם בהפך שלא יושב אדם בבוד. אז אם אנחנו מסתכנים, חזרנו ככה אחרי הטיול שהפסדנו את מר גולן, אז...
קודם כל לא הודיעו לי הרב, עכשיו אני נזכר, והיה את החתונה של צבי שהוא חבר חדר ממולי, אז הוא אמר לי לבוא לחופה, עכשיו אני נזכר, אבל לא הודיעו לי הרב, לא ידעתי ש...
איך הוא יודע?
אני אומר לך הרב, לא הודיעו לי.
בסדר, אמרו שלא, לא
חתונה. גם חשבתי על הגולן, אתם רוצים לך מספיק, אז לא אמרו, אולי...
טוב, אנחנו צריכים לגמור בזמן. בכל מקרה, חזרנו היום טיפ-טיפה למהלך שלנו. אמרנו שמפרק מדבר אנחנו עוסקים במצרים, בפלישתים, במואב, בעמון, בעדום, שזכינו לסיים אותם היום. בעזרת השם, סוגיה מאוד אקטואלית, דמשק. מאוד אקטואלי ביחסית למה שקורה גם על אין ימיהו מתנפץ את עזרת השם הנושא שלנו בשבוע הבא וראינו יחד עם המפקצים של דובדבה הם ייקחו אותנו משם בדרכים שאינם דרכים רק שנחזור משם אז מה שראינו דגשים שאנחנו לא יודעים מה הם דבר אחד מה הייתה החוכמה המיוחדת בעדום מה היה להם שהנביא כל כך מתפלל איך אתם אנשים כל כך חכמים תפסידו את כל עתידכם ואת כל עניינכם הדבר השני שלנו בולט אין עתיד למקום הזה אתם אחים של בני ישראל כי אח עשיו ליעקב אתם הייתם צריכים להתנהג אחרת לעיתונאים מותר להתנהג כמו שהם רוצים הם עומדים מבחוץ ומסתכלים מה שקורה בני המשפחה צריכים לשים יד הכל נראה אחרת לגמרי וזה אלה שני הדגשים שיש לנו כאן הנקודה האחרונה נזכור אותה החלוקה הנפלאה שהמרבנל עושה לנו ואולי עוד אני ראיתי את זה אצלו עושה לנו בין שני הקטעים של הנבואה לאדום הקטע המעשי הממשי בימי נבוכדנצר שהם באים והחזון הגדול לעתיד המאבק הגדול הזה עם הנוצרים אמרנו הסמל, הנשר וכל הדברים הללו מה בדיוק ירמיהו אומר אני מקווה שבעזרת השם בפעם הבאה נוכל להתקדם דמשק כידע חצור להתקדם בפרק הזה תודה ולהתראות
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.